ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה. הרב ליימן.
שלום לכם, אנחנו מתחילים השבוע את הלימוד המשותף שלנו בפירושה של המהר"ל לפרשיות השבוע. הלימוד התבסס בעיקר על הדברים שכתב המהר"ל בפירושו גור אריה, שבעצם עוסק בפירושי רש"י לתורה, ונשלים את הדברים במידת הצורך מספריו הנוספים. ונתחיל ישר עם הרש"י הראשון לפרשת נוח. הרש"י הראשון של פרשת נוח עוסק באלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. ואומר רש"י, הועיל לזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה. זהו הפירוש הראשון, שאליו לא נתייחס. דבר אחר, לימדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אני רוצה שנתחיל באמת את העיון שלנו בעקבות דברי רש"י אלה. מה המשמעות שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים? נאמר כאן אלה תולדות נוח, ובאמת בפסוק השני נאמר ויולד נוח שלושה בנים את שם, את חם ואת יפת, אבל לפני כן באמצע בין המילים אלה תולדות נוח לבין הזכרת שמותיו של בניו של נוח, נאמר נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. כלומר יש לנו כמה וכמה דברים שנאמרים על נוח עצמו, על אישיותו, על משמעות של אישיותו בדורו ובדורותיו. אז זה אומר המהר"ל כך. מדוע באמת המעשים הטובים הם עיקר תולדותיהם של צדיקים? עצם הרעיון שהמעשים הטובים הם תולדות, הוא מצדיק את זה באמצעות פסוק מספר ישעיהו. הוא אומר כך, ומה שהמעשים טובים נקראו תולדות, דכתיב אמרו לצדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. כן, רואים בפסוק הזה עצמו שהנביא מתייחס לכך שהמעשים הטובים הם פירות, הם הפירות של האנשים. אמרו לצדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכל. אז כאן די ברור שהמעשים הם פרי שמוליד האדם, הם משהו שנובע מתוך אדם, והם מבחינה הזאת פירות או תולדות. אבל השאלה היא למה באמת אנחנו אומרים שעיקר תולדותיהם הם המעשים הטובים ולא הולדותיהם. והוא אומר כך אמר, ויראה לי הטעם, מפני שבתולדות משותף האדם עם הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, והקדוש ברוך הוא העיקר. כמובן בעקבות חז"ל, שאמרו ששלושה שותפים הם באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, ובתולדות, בוולדות, בילדים, האדם ודאי שותף, אבל השותף העיקרי, אומר המהר"ל, הוא הקדוש ברוך הוא. לכן קשה לומר שהוולדות, הילדים, הם עיקר תולדותיהם, אפילו של הצדיקים. אבל אומר המהר"ל כך, והמעשים הטובים הם מצד האדם בלבד. כלומר, הרעיון הוא שבאמת, בהולדת הילדים, אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, והוא העיקר. אבל במעשים הטובים שאנחנו עושים, האדם הוא העיקר. האדם הוא זה שבעצם יוזם, בבחירתו החופשית הוא בוחר לעשות דווקא את המעשים הטובים ולא את המעשים שאינם טובים, לכן הם הופכים להיות עיקר תולדותיו של האדם. עד כאן הדברים שכתובים כאן בגור אריה. אבל אני חושב שכשרואים את התמונה בתוספת עם דברים אחרים שכותב המהר"ל במקומות נוספים, אז הדברים מקבלים עומק הרבה יותר משמעותי. פה אני רוצה להפנות לדברים שכותב המהר"ל בנתיב גמילות החסדים. המהר"ל שם מתייחס לדברי הגמרא שמופיעה בכמה וכמה מקומות, דברי חז"ל, הפעם הוא מתייחס לגמרא מסכת סוטה, שעוסקת ברעיון הזה שאנחנו נטבעים או מצווים או מומלץ לנו להלוך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה גמרא מסכת סוטה בדף י' ד', כתוב שם כך, אמר רב אחא, מהי דכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לאדם להלוך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלה, אלא הלוך אחר מידותיו, מהו מלביש עורמים, אף אתה על בש ערומים, מה הוא מבקר חולים, אף אתה בקר חולים, מה הוא קובר מתים, אף אתה קבור מתים, מה הוא מנחם אבלים, אף אתה נחם אבלים, וכו'. כלומר, זה העיקרון הידוע המפורסם שבהלכת בדרכיו, שאנחנו מצווים ללכת בעקבות דרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה עניינה של הגמרא. על זה מאיר המהר"ל דבר מאוד מאוד מעניין. המהר"ל אומר בעצם שבכל מקום שאנחנו מצווים ללך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, תמיד אנחנו עוסקים בתחום של גמילות חסדים. כל הדוגמאות שהבאנו, שהובאו על ידי הגמרא, הן דוגמאות של חסד. הלבשת ערומים, ביקור חולים, ניחום אבלים וכדומה. תמיד עוסקים מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, אבל לא מצאנו מעולם שמהו נוקם, אף אתה נוקם, או מהו עושה דין, אף אתה עשה דין. והמהר"ל אומר שזה לא מקרי שבעצם החיוב להלוך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא דווקא בתחום החסד ולא בתחום הדין. והרעיון שהוא רוצה לומר הוא שדווקא את החסד האדם עושה מעצמו. כאשר עוסקים בדין או במשפט, הרי הרעיון הוא שהדין או המשפט מחייבים תוצאה מסוימת. וכאשר האדם בעצם עושה דין או עושה משפט, הוא לא עושה משהו מעצמו, אין פה איזו נדיבות אישית שלו. הוא עושה את הדברים שמתחייבים כיוון שיש משהו שמחייב אותם. וכיוון שהוא מחויב לאותו דבר שמחייב אותם, הוא פועל אותם. במובן הזה אין איזשהו עשייה עצמית של האדם. אבל כאשר אדם עושה חסד, וחסד הוא אותו דבר שאדם איננו מחויב לו, הרי אז יש גילוי יותר משמעותי של הנדיבות העצמית של האדם. או בלשונו של המהר"ל עצמו, כך כתוב שם. ומה של ידי המידה הזאת בפרט, כלומר של החסד, אפשר להתדמות לבוראו, פני שזאת המידה היא מה שעושה האדם בעצמו. כי המשפט, אם אנחנו עוסקים בתחום של המשפט, כשאדם עושה משפט, אנחנו לא אומרים שבזה הוא הולך בעקבותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא שייך לומר שהוא הולך בדרכי השם יתברך. כי המושג ללכת הוא, כי ההולך הוא הולך מצד עצמו. אותו אדם שבעצם פועל את הדברים ביוזמתו, מעצמו. וכאשר עושה מעצמו, מרצונו ומדעתו, זה נקרא שהוא הולך בדרכי השם יתברך. אבל אם הוא עושה את המשפט, כפי שכבר הסברתי, זה בגלל שהוא מחויב לעשות זאת, ולא נקרא זה שהולך בדרכי הקדוש ברוך הוא. מתי זה נקרא שהוא הולך בדרכי הקדוש ברוך הוא? רק כאשר הוא עושה חסד לפנים משורת הדין, והוא עושה מדעתו ומרצונו. אם כן, אם אנחנו מוסיפים את הדברים שאומר המהר"ל כאן, הרי שיוצא לנו משהו הרבה יותר עמוק. לא זו בלבד שאנחנו עוסקים בתחום של החסד, שבו האדם פועל לא כשותף לקדוש ברוך הוא, אלא כמי שפועל בעקבותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן עדיף לדבר על המעשים הטובים כתולדותיו של האדם, כי הם עיקר תולדותיו של האדם, משום שבהם אין שיתוף ישיר של הקדוש ברוך הוא. אז לא רק בגלל זה אנחנו מעדיפים את מעשיהם הטובים של הצדיקים על פני תולדותיהם ולדותיהם ילדיהם, אלא גם משום שבעצם העניין הזה שאדם מעצמו מפתח משהו, זה פרי יותר עצמי, יותר משמעותי, יותר פרי של האדם עצמו, במיוחד כאשר כאן אנחנו עוסקים בתחום הזה של החסד. ולכן עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים. אני רוצה להמשיך בעוד פסקה של המהר"ל על אותו רש"י הראשון לפרשה. רש"י בעקבות המדרשים משווה בין נוח לבין אברהם, והוא אומר, את האלוקים התהלך נוח, ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו. כלומר, אברהם עצמו אומר שהוא התהלך לפני הקדוש ברוך הוא, ופה כתוב שהאלוקים התהלך עם נוח. אז זה אומר רש"י, נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם, לעומת נוח, היה מתחזק בצדקו מאליו. זאת אומרת, נוח נתפס פה כאיזשהו מישהו שזקוק לסעד, לתמיכה, אין לו את היכולת העצמאית, הוא זקוק כל הזמן לסעידה, לסעד, ולעומת אברהם אבינו שהוא מתהלך מעצמו. אז זה מאיר המהר"ל שיש לנו בעיה, כי כי הפסוק את האלוקים יתהלך נוח לא נשמע כאילו שבאמת הוא כל הזמן זקוק לסעד. וזה בעצם המהר"ל עושה הבחנה אחרת בין צדיקותו של נוח לבין צדיקותו של אברהם, והיא מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, אם כתוב כאן את האלוקים יתהלך נוח, זאת אומרת שהיה דבקות כזו או אחרת בין נוח לבין הקדוש ברוך הוא. ואומר זה המהר"ל, ונראה לי לפי שהייתה השכינה עמו, כמו שכתוב, את האלוקים יתהלך נוח, והיה נוח דבק בשכינה. עכשיו, המציאות הזאת שאדם דבק בשכינה, לפי הבנתו של המהר"ל, יש לה משמעות אחת מיידית. לפיכך לא בא לידי חטא. כלומר, עצם המציאות שהוא כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, שהוא דבוק בדרך הישרה, שהוא עושה את הדברים המאוזנים, יוצר מצב שהוא לא סוטה מן הדרך. הוא לא מגיע לידי חטא. וזהו הסעד שעשה לו הקדוש ברוך הוא, שמי שדבק באחד, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לא לזוז ממנו ולחתו. לעומת זאת, אומר המהר"ל, אברהם לא היה במקום הזה. אבל באברהם כתיב, התהלך לפניי. כלומר, שבאברהם היו הזדמנויות שבהם כביכול הוא לא היה דבוק בשכינה. שהיה מהלך מעצמו לאותו דיבוק שכינה שהיה עמו. אז לכאורה זה אומר שאברהם נמצא במדרגה פחותה מנוח. אבל זה מה שמסביר המהר"ל. אברהם היה יכול, או למעשה התמודד עם המציאות הזאת, שלא תמיד הקדוש ברוך הוא היה איתו. כי אברהם, אומר המהר"ל, היה מתגבר בצדקו בלא אותו דיבוק. איך אנחנו יודעים? שהרי כמה פעמים היה מנסה אותו. כלומר, וכל מהותו של הניסיון היא שבעצם אדם מתמודד, או במקרה שלנו לא האדם, אלא אברהם אבינו התמודד עם המציאות שבה אין את ההנחיה הישירה, המוחלטת, הברורה, הוודאית של השראת השכינה. ואז, כמו שאומר אמרה, לא מסייע לו הדיבוק, כיוון שהיה מנסה אותו. ולמרות זאת, אברהם עמד בניסיון. וזה הדבר שמייחד את התמודדותו של אברהם וצדיקותו של אברהם, שאף על פי שלא היה כל הזמן בדבקות מלאה בשכינה, לא בכלל פחיתותו, אלא בגלל שבעצם הקדוש ברוך הוא הסיר את ההגנה הזאת ממנו, על מנת לחשוף את צדיקותו היתירה של אברהם. לעומת זאת, נוח, כפי שנאמר, הוא את האלוקים יתהלך נוח. הייתה השכינה כל הזמן איתו, וזה גרם לכך שלא בא חטא לידו, כפי הבנתו של המהר"ל. אבל יש לנו פה איזו הסתכלות אחרת, מורכבת יותר, על ההבדל בין נוח לבין אברהם. היא שמה את הצדיקות של אברהם במדרגה עליונה ביותר. לא זו בלבד שהוא היה דבק בקדוש ברוך הוא, אלא גם כאשר הקדוש ברוך הוא הסתיר את הדבקות הזאת וניסה אותו, הוא בכל זאת עמד בצדקו. אני רוצה להמשיך עם פיתוח שמפתח המהר"ל על דברי רש"י ממש ממש בהמשך, ששם אנחנו מוצאים דברים מאוד מאוד מעניינים. כאשר נוח יוצא מן התיבה, הוא נוטע כרם. אני שמעתי פעם ממישהו שאמר שלנוח הייתה טראומת מים. כיוון שהייתה לו טראומת מים, אז הוא מאוד מאוד חיפש איזשהו משקה אחר. ולכן כל כך היה איזה חיפוש אחר היין. בכל מקום, היין הזה גם הוביל למציאות מורכבת מאוד של שכרות. כתוב לנו שנוח שתה מן היין, וישת מן היין וישקר, ויתגל בתוך אהולו. על זה רש"י מביא מדרש על המילה אהולו, ויתגל בתוך אהולו. אהולו כתוב בתורה א' ה' ל' ה'. אהולו באופן פשוט היה צריך לכתוב א' ה' ל' ו'. אז למה כתוב בכל זאת עם ה' בסוף? אומר זה רש"י, אהולו כתיב רמז לעשרת השבטים שנקראו על שם שומרון. הנביא קורא לשומרון אהולה, אהוליבה זה ירושלים, אהולה זה שומרון. אז יש כאן רמז לעשרת השבטים שנקראו שומרון, שגלו על עסקי היין שנאמר השוטים במזרקי יין. יש פה משהו שאומר שבעצם רומזים לנו פה על הגלות של עשרת השבטים שבעצם קשורה באיזשהו השתקרות בעסקי היין. אומר המהר"ל הזה כך, שיש פה רצון לרמוז שיין יכול להביא לפורענות. ומהי הפורענות? אומר המהר"ל כך, יראה לי שהכתוב מרמז עיקר הפורענות שבאה על ידי היין. מה הפורענות שבאה על ידי היין? הם שני דברים, אומר המהר"ל. האחד הוא הגנאי הבא לאדם על ידי שכרות, שהוא יתבזה. וזה באופן פשוט מה שקרה כאן, שהשיקור זה מצב שהוא עוד מאוד מאוד מבוזה. רואים אדם שיקור, זה לא נעים, הוא לא שולט במעשיו, הוא שולט במה שקורה לו. ובמקרה שלנו, הביזיון הזה בא לידי ביטוי שהוא שכב באופן לא צנוע בתוך האוהל, והתגל בתוך האוהל. זה הפירוש הפשוט של והתגל, שיש בזה איזושהי מציאות של ביזיון, של בושה. אבל המהר"ל לא מסתפק בהבנה הזאת של ויתגל מלשון ביזוי. המהר"ל הולך פה צעד נוסף. בעקבות המדרש שרש"י מביא, כי בעצם המדרש דורש שבעקבות השכרות יש עניין של גלות עשרת השבטים. והיין גורם לגלות. זה מה שאנחנו בעצם רואים שם בעשרת השבטים. ויתגל זה לא רק הגילוי הזה של מה שראוי להיות מוצנע, אלא גם הגלות שגולים ממקומם. וזה מה שהוא אומר, המהר"ל ככה, שהדבר השני הוא לא רק הביזיון, השני הוא איבוד החוכמה והשכל אשר יש באדם. מה הקשר בין איבוד החוכמה והשכל אשר יש באדם לבין הגלות? זה הדברים שבעצם המהר"ל הולך לפתח. הוא אומר כך, השכל שהוא מהותו של האדם הוא גם הדבר שמחבר דברים. כן, הדעת, אנחנו יודעים בלשון התורה, לדעת זה גם לחבר, ליצור קשר עמוק בין דברים, זה לדעת אותם. ואומר המהר"ל כך, ודע כי השכל הוא הדיבוק בעיקר בהשם יתברך. ומלא אדם שהוא שיקור, שהוא מאבד את דעתו, שאין לו דעת כתוצאה מהשיחות הזאת, אז האדם השיקור מאבד את הדביקות הזאת, שבעיקרה לדעת את השם זה ייצור חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא אומר המהר"ל ככה, על ידי השכרות יובד הדיבוק ההוא, וכאשר אין האדם דבוק בהשם, אז אנחנו מגיעים למצב של פירוד וגלות. כי כל זמן אשר האדם שכלו עליו, הוא נטע נאמן. כלומר, הוא נטוע בצורה יציבה. אבל כאשר אין שכלו עליו, הוא בעצם נע ונד, הוא בעצם מאבד את מקומו, הוא בעצם נמצא בגלות. ופה אומר המהר"ל דבר יפהפה. הוא מביא את הפסוק מדברים, כי האדם עץ השדה. והאדם הוא עץ. והעץ באמת נטוע במקומו, נטע נאמן. אלא שהמהר"ל אומר פה דבר מדהים. האדם הוא עץ השדה, אבל הוא עץ הפוך. ונטיעותיו בשמיים. כי הראש שהוא השורש של האדם, שבו כמובן נמצא שכלו, פונה למעלה. כביכול, השערות הם השורשים. וזה כי נקרא האדם עץ השדה, אבל הוא לא עץ השדה, אלא עץ השמיים. הוא נטוע בשמיים. ואיך אדם הוא באמת נטוע בשמיים? על ידי השכל הוא נטוע במקומו, אשר עם כל הרוחות באות ומנשבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו. כל זה כאשר אדם בצלילות דעתו, אבל כאשר אדם הולך אחר השכרות, שכלו נאבד, ואז זה גלות. ולכן הוא אומר פה, שרש"י שמביא את המדרש, הוא בעצם רוצה לרמוז לנו, ששכרות ועיבוד השכל, היא יוצרת מצב של גלות, משום שבעצם לאדם במצב הזה אין אחיזה, אין משהו שייצב אותו. ההבנה הזאת שהאדם כאשר הוא מאבד את ראשו, את שכלו, הוא בעצם הופך להיות חסר יציבות, חסר שורשים, חסר עומק, היא המשמעות היותר עמוקה של הגלות. את הדברים האלה המהר"ל אומר בצורה הרבה יותר חזקה בחידושי האגדות שלו למסכת סנהדרין. שם יש מימרות, רצף של מימרות של רבי אלעזר, ואחד המימרות אומרת ככה, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה לסוף גולה. כלומר, מה שמייצב את האדם, מה שנותן לו קביעות, רצף, עקביות, זה הדעות שלו, העקרונות שלו, הדברים המשמעותיים שלו. זה הופך אותו להיות יציב ולהיות במקום אחד. לא מקום גיאוגרפי, אלא מקום רוחני, מקום רעיוני. וכאשר אדם אין בו דעת, אז הוא בעצם הופך להיות נטול מקום. הוא לא משנה עכשיו אם גיאוגרפית הוא מייצב לעצמו איזושהי התבססות חומרית כזו או אחרת, אבל העיקר של האדם הוא מקומו הרוחני. וכאשר אדם אין בו דעת, הרי הוא הופך להיות גולה. כך דבריו שם בחידושי אגדות. הוא אומר ככה, כי מי שאין בו דעת אין ראוי להיות מקומו מקום אחד. כי מי שאין בו דעה שכלית, אז הוא הופך להיות גשמי, הוא בעל גשם. וכל דבר גשמי הוא בעל תנועה. כלומר, כל דבר גשמי הוא הופך להיות איזשהו אובייקט, חפץ. החפץ בעצם הוא נתון לכוחות המופעלים עליו. ומלא, אם יש תנועה גשמית, אז זזים ממקום למקום. לעומת זאת, מי שיש בו הדעה השכלית, אז הוא מעבר לכל הכוחות שמופעלים עליו. יש איזושהי עוצמה פנימית שמקבעת אותו, או מייצבת אותו, או יוצרת לו איזושהי יניקה משמעותית מאותו עולם רוחני ערכי, ולכן הוא בעצם נמצא מעבר ליכולת הזאת להיות בגלות. יותר מזה, הוא אומר. ועוד, כל מי שיש לו דעה יש לו מקום. ואיזה מקום יש לו, הוא אומר, ומי הוא מקומו, הוא השם יתברך שהוא מקומו של עולם. כלומר, יש לו דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא, כך שכל ההיבטים החומריים הגיאוגרפיים אינם רלוונטיים עבורו. וזה הוא מוסיף יותר, כבר התבאר במסכת ברכות, כי בכלל הדעה ניתנה בין שתי אותיות. מה פירוש ניתנה? בין שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. וזה מורה על תכלית הדבקות שיש לו בו יתברך, כי מי שיש בו דעה, מקומו עם השם יתברך. ולכן, כל מי שיש בו דעת, אומר רבי אליעזר, כלומר, כל אדם שאין בו דעת, סופו של דבר, הוא גולה. הדבר המעניין פה, שזה לא סוף דבר מדבריו של המהר"ל. המהר"ל עושה פה עוד צעד מאוד מאוד מעניין. כי כפי שאמרתי קודם, המהר"ל אמר שיש לנו שתי בעיות כאשר אדם משתכר. הוא עושה טעויות, או עושה שטויות, או מתבזה משום שהוא בעצם חושף את עצמו, או חושף את ערוותו, במקרה שלנו ממש חשיפת הערווה. אבל כל ביזיון יש בו איזשהו מימד מסוים של חשיפה של חולשות, או של קוצר יד, או בעצם, בצורה מטאפורית אפשר לומר, חשיפה של ערווה כלשהי. אבל האם יש קשר בין חשיפת הערווה לבין הגלות? המהר"ל אומר שכן. וזה מה שהוא אומר בפסקה אחר כך. הוא אומר כך, הכתוב מרמז את הגלות בלשון ויתגל. והוא אומר ככה, לפי שאין הפרש בין גלות ובין גילוי. כי מישהו גולה ממקומו, יוצא מהסתרו ונראה במקום אחר. כלומר, יש משהו בגלות שדורשת ממך או שמחייבת אותך או שמובילה אותך לעשות כל מיני דברים שהם בעצם דברים שאינם מבטאים איזשהו נאמנות לפנימיות של האדם. כאשר אדם נמצא במקומו, כאשר אדם מרגיש את עצמו במקום שבו הוא ראוי שהוא יהיה, הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא פועל מתוך איזשהו נאמנות פנימית לעצמו, הוא לא חייב שהדברים יהיו מופנים כלפי חוץ. הוא לא חייב שהדברים ייראו כלפי חוץ. אבל כאשר אדם גולה ממקומו, בעצם הוא לא ממש נמצא במקום שלו, הוא לא ממש נמצא או חווה את עצמו שלם, נינוח עם עצמו, אז הוא עושה כל מיני מעשים שמשמעותם או תפקידם או כתובתם היא כלפי חוץ, ואז הוא מתגלה. עצם הצורך להיות, להתגלות, להיות חיצוני, להיות עסוק בהיבטים החיצוניים של הדברים, הוא עצמו היבט מסוים של הגלות. ולכן באמת ההתגלות, הצורך להביא את הדברים בביטוי חיצוני כלפי חוץ, היא איזשהו סוג מסוים של גלות. לעומת זאת, היכולת להיות עם עצמך, בתוך עצמך, עם העולם הפנימי שלך, היא תוצאה מאיזשהו תחושה שאתה נמצא במקומך. וכשאתה נמצא במקומך, אתה לא זקוק בעצם להתגלות. ולכן המהר"ל אומר פה איזשהו רעיון מאוד עמוק של שאין הפרש בין גלות ובין גילוי. כי הצורך להתגלות, הצורך להביע את הדברים כלפי חוץ, מתוך פרמטרים של חוץ, זה עצמו סוג מסוים של, של גלות. כל הדברים הללו הם מתקשרים לרעיון הזה שבעצם היין הוא בעצם נוטל מהאדם את הדעת שבו, שהיא השורש שמחבר אותו ומייצב אותו וקושר אותו לעולמות העליונים והמשמעותיים. אני רוצה לסיים את העיון שלנו היום, השבוע, ברעיון נוסף של המהר"ל, שפה הוא נותן לנו איזשהו עיקרון ביחס לדברי חז"ל ולתורה. דבר ידוע שהמהר"ל עוסק הרבה בניסיון להראות שבאמת דברי חז"ל הם דברי חוכמה, בניגוד לכל מיני מלינים ומלעיזים שטענו שדברי חז"ל הם לא דברי חוכמה, הם נאמרים כלאחר יד ולא עם עומק של חוכמה. ואני רוצה לגעת בפירוש שלו ממש ממש בסוף הפרשה, כאשר נאמר שאברהם ונחור לקחו להם נשים. כתוב שם אשת אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה, בת הרן אבי מלכה ואבי עסקה. אז הרן הוא אבא של מלכה ועסקה. מלכה מוזכרת בתחילת הפסוק כאשתו של נחור, אבל מי זו עסקה? כתוב שאברהם נשא את שרי, אבל לא כתוב על אביה של שרי כלום. לעומת זאת כתוב כאן על עסקה, אבל עסקה היא לא דמות שמוכרת לנו. אז זה אומר רש"י, כבוד המדרש, שזו שרה, על שם ששוחה ברוח הקודש, ושהכל שוחין ביופנה ולשון נסיכות. כמו שרה, לשון שררה. כלומר, רש"י מביא שלושה פירושים על המילה עסקה: שוחה ברוח הקודש, שוחין ביופיה, והפירוש השלישי זה לשון נסיכות, שהוא מחזיר אותנו לשם שרה, כי הנסיכה היא שרה, לשון שררה. יש קשר בין השם עסקה לבין השם שרה, אבל רק בפירוש השלישי. מסביר המהר"ל מה המוטיבציה של רש"י ושל חז"ל בעצם לזהות את עסקה כשרה. ויותר מזה, הוא רוצה לשאול שאלה מאוד עקרונית. אם רוצים להגיד לנו על שרה שהייתה שוחה ברוח הקודש, אז למה אומרים את הדברים האלה בצורה כזאת שלא ברור באמת אם עסקה היא שרה? היה אולי עדיף לכתוב את הדברים האלה בפרשת וירא, שעוסקים שם בשרה, וברור ששרה היא שרה אימנו, אז היינו אומרים, עסקה אימנו, שוחה ברוח הקודש. למשל, היה אפשר לכתוב, כל אשר תאמר אליך, עסקה, שמע בקולה. שם מאוד ברור שהיא שוחה ברוח הקודש, משום שהקדוש ברוך הוא אומר לו לשמוע לדבריה של שרה, אז שם כדאי לקרוא לה עסקה. על זה אומר המהר"ל כך, אני עכשיו אקפיד בציטוט, זה לא כל כך קשה, אומר המהר"ל. אין זה קשיא, שהתורה נכתבת כך למי שאינו יודע להבין, אז הוא יודע קצת כפי שכלו, ומי שיבין יותר, יהיה יודע יותר, שלכל אחד ואחד כפי כוחו התורה מדברת עמו. כלומר, מי ש... יש פה רבדים שונים בעומק שהתורה נכתבת, או שהתורה יכולה להיות מובנת. הרעיון הזה ששרה היא שוחה ברוח הקודש, הוא לא רעיון שכולם צריכים להיות חשופים לו או יכולים לקלוט אותו. ולכן עדיף שהוא יאמר במקום שמי שרוצה יחשוב שעסקה היא סתם אישה, אחותה של מלכה, אשת נחור. אבל מי שיבין יותר ויעמיק יותר, הוא יבין שמדובר כאן בשרה. למה הדבר הזה נתפס כצורך? למה באמת חשוב לנו לאפשר לאנשים לא להבין שעסקה היא שרה? זה השאלה שצריכה להטריד אותנו. המהר"ל אומר שיש פה צורך בדבר הזה, אבל מה הרווח שאנחנו נרוויח מכך שבעצם הדמויות הללו, עסקה ושרה, לא בהכרח יכולות להיות מזוהות כדמות אחת? מה הצורך בעצם להציג לפנינו כביכול שתי דמויות? שרה היא אשתו של אברהם, ויש לנו את מלכה שהיא אשת נחור, זה ברור, הזהות של הברואה, וגם עוד מישהי ששמה עסקה, שמי שיבין שהיא שרה, אז ירוויח משהו, אבל באופן פשוט אנחנו לא תורכים ליצור מצב שכל אחד יבין את העניין הזה. מה הרווח המיוחד? אז זה אומר המהר"ל כך. שבאמת יש פה שתי בחינות בדמותה של שרה שחשוב שהם יופיעו לנו מלכתחילה כשתי כביכול דמויות נפרדות. יש את הדמות של שרה ויש את הדמות של עסקה. יש את הדמות של שרה שהמהר"ל מבחין שבאמת כאילו באישה יש שתי היבטים שונים. יש את ההיבט האחד של שרה שהיא מקבילה לאברהם אבינו, שהיא אשתו של אברהם אבינו, ויש גם את ההיבט שבה אנחנו עוסקים בדמותה כדמות רוחנית, כבעלת רוח הקודש. אני אצטט שוב את הדברים של המהר"ל. אמנם דבר זה הוא נפלא מאוד למבין, כי הוא אומר ככה, שהוא אשר אמרו חכמים שכל הנושא אישה לשם שמיים כאילו ילדה. כאילו יש פה איזה רעיון שהנישואים, אם הם לשם שמיים, יש איזה בחינה של הולדה שהבעל מוליד את האישה. וכך מסביר המהר"ל, לפיכך יש לאישה שתי בחינות וכאילו שתי לידות. האחד לאישה ואחד לאביה. וכל אחד מהם כאילו ילדה. כלומר, גם הבעל וגם האב הם כאילו מולידים את דמותה של האישה. יש היבט מסוים שהאבא מוליד את האישה, ויש היבט אחר שבו הבעל מוליד את האישה. כלומר, יש שתי השלמות של הדמות של האישה. יש את הדמות שלה כשלעצמה כבת לאביה, שזה הדמות והשלמות הזאת מוליד באביה, אבל יש שלמות מיוחדת שהיא נוצרת באישה כתוצאה מזיקתה לבעלה. ולכן, אומר המהר"ל כך, אותה עסקה, שהיא שורה, שוחה ברוח הקודש, היא על שם הזיקה של שרה או של עסקה לקדוש ברוך הוא, שהוא אבי המולידה. זה בחינה אחת, וזה בחינת אישיותה מצד עצמה, מדרגתה כנביאה, זה שוחה ברוח הקודש. אבל יש את ההיבט הנוסף שהיא אשתו של אברהם, הוא ההיבט הבסיסי הפשוט שאנחנו נפגשים איתו כאשר נפגשים עם שרה שהיא אשתו של אברהם, ואנחנו רואים שבאמת שרה היא שמה מבטא את הזיקה שלה של אברהם. כאשר אברהם שמו משונה מאברהם לאברהם, גם שמה משונה משרי לשרה. אז פה בהיבט הזה אנחנו עוסקים בדמות שלה כאשתו של אברהם. אבל אומר המהר"ל כך, אבל שם עסקה לא היה לה מפני אברהם, שהרי אברהם היה תפל לשרה בנביאות. ולכן השם הזה מופיע דווקא כאשר אנחנו עוסקים באביה. כשאנחנו עוסקים בהרן, שהוא אבי מלכה ואבי עסקה, כאן מופיע השם שלה כביתו של הרן, והיא זוכה פה לאישיות העצמית שלה, שהיא פיתחה אותה מעצמה, שהיא הייתה שוחה ברוח הקודש. וזה כאילו הוא אומר לנו, יש פה שני היבטים בדמות של האישה, ההיבט של האישיות שלה מצד עצמה ובית שלה כאשתו של בעלה. והרצון להפריד את שתי ההיבטים הללו, את שתי המשמעויות הללו, בא לידי ביטוי בכך שבעצם מי שלא יבין את העומק של הדברים, אז הוא יחשוב שעסקה היא באמת אישה אחרת. אבל מי שכן יבין, הוא יבין, אבל איך הוא יבין? הוא יבין שיש את ההיבט הזה של שרה כאשתו של אברהם, ובנוסף יש את ההיבט הזה של עסקה שהייתה שוחה ברוח הקודש. עד כאן לשבוע זה, וזאת השם, עיונים נוספים בדברי המהר"ל בשבוע הבא.